אז ערב טוב. עוד לא דיברתי. אני רוצה קצת להזכיר לנו, אנחנו יושבים פה במיקרוקוסמוס, נראה שכאילו עולמנו הופך להיות יותר ויותר צר, כי אנחנו מתעסקים במין דברים ככה קטנים, סיפורים, תגובות שלנו, והכל ככה מאוד מאוד, פעם מישהי אמרה, מתעסקת בפופיק של עצמך כל הזמן, זה ההתעסקות הזאת. ואני רוצה קצת לעשות זום אאוט לרגע, שיחזור לנו לעשות בחזרה את הזום אין, ומשהו קצת על התודעה האנושית, אוקיי? זכור שאנחנו חלק מתודעה רחבה יותר, אנושית, יש לה מאפיינים, יש לה את, כן, כל ה... מה שמנהל אותה, ואנחנו בסך הכל ככה נולדנו לאיזושהי תקופת זמן, לא בטוח שקיבלנו את המדריך למשתמש, זאת אומרת, שאכן הבנו מה המרכיבים של אותה תודעה שקיבלנו, את המרכיבים של גוף, איך להתנהל עם זה בתבונה, כאילו קיבלנו וצאו לדרך לתקופת חיים מאוד מסוימת. אם הצלחנו להסיק מסקנות מחיים קודמים, מה טוב, אם אנחנו זוכרים אותם, אם יש חיים קודמים. בתוך התודעה הזו, מה שאנחנו חווים כאן, אנחנו יכולים לקרוא לזה תנועות, יכולים לקרוא לזה זה ביום יום שלנו, איך זה מתבטא, והרבה מזה אנחנו לוקחים באופן מאוד אישי. כל אחד והכבוד שלו. אני מתחילה לחשוב שהייתם בסיטינג גרופ עכשיו. והבודה דיבר, כל התרגול שלנו והטיפוח התודעה, בעצם אנחנו עושים פה עבודה רוחנית בעומק של העומק, ולא משנה איך נראה אותה, זה החלשה של שורשי הסבל. לדבר על שורשי הסבל, יש שורשים של סבל בכל אחד ואחת מאיתנו, בין אם זה בתודעה האישית, הלאומית, העולמית, ואפשר יהיה לראות את זה, איך השורשים האלו מנהלים הרבה מאוד מעולם, אם לא את כל העולם שאנחנו חיים בו, בין אם אנחנו ערים לזה או לא. אוקיי? ואני רוצה קצת להזכיר אותם, מכיוון שכשאנחנו נכנסים למיקרוקוסמוס, אנחנו נוטים לקחת את הדברים האלה באופן מאוד אישי, אבל במקרו אנחנו יכולים לראות אותם שהם לא אישיים. הרבה פעמים אומרים לי, טוב, זה לא מנחם שזה לא אישי, אבל עדיין יש משהו בפרופורציות שאפשר להתייחס. השורש הראשון של ה... זה לא שיש לזה סדר, זה לא אחד שם שורש, אבל מתוך השלושה זה השורש של סלידה. כן? כל החלק של תינה, של סלידה, של תוקפנות. ועכשיו אנחנו יכולים להוסיף לזה הרבה הרבה מאוד מילים. התנועה שהיא תנועה של, כן? תנועה הזאת. אצלנו, בפנימיות שלנו, זה מופיע כל מה שאנחנו לא רוצים לחוות, אנחנו נמנעים, מופיע השורש הזה ביתר סט. אבל זו תנועה של סלידה, של תוקפנות, של אנחנו יכולים לראות בעולם איך זה מופיע. שכן, איך זה מופיע שיש מלחמות אחים, שאנשים שנלחמים שנים על שנים על שנים. השורש הזה כל הזמן נמצא שם. עכשיו, הוא נמצא אצל כולנו. הוא נמצא אצל כולנו. ופה זה חלק, אחת הסיבות שאני מביאה את זה, כדי שנזכור מה שנקרא בענווה. אנחנו יכולים לטפח כמה שאנחנו יכולים לטפח, אבל בכל אחד ואחת מאיתנו, השורשים האלה מצויים. בכל אחד ואחת מאיתנו, גם באנשים שאנחנו הכי הכי אוהבים או כן, רואים אותם, יש משהו, זה האנושיות. זה מצוי בבסיס האנושיות שלנו, ולכן אנחנו הם הגורמים לסבל ברמה העמוקה. ויש לזה קשר כאן בתוך המפגש שלנו כשאנחנו פוגשים את הלב. כי אנחנו יושבים והרבה מאוד מה שקורה לנו בפנימיות, זה אנחנו תוקפים את עצמנו על עצם העובדה שיש בנו תוקפנות. על עצם העובדה שאני חובה כעס או חובה טינה כלפי מישהו. אוקיי? אז זה מה שנקרא אחד על השני, זאת אומרת, זה מין מעגל כזה. ולפעמים אני יכולת רק לראות, אוקיי, יש כאן תוקפנות. והעצירה הזאת, שלא צריך להזין תוקפנות על תוקפנות. כן, השורש של האיבה, השורש הזה שעושה הבדל בין הם לאנחנו, בין הוא לאני. בין אם זה בין דתות, גזעים, לא משנה מה. ששוכחים שבבסיס בבסיס לכולנו יש את אותו טבע אנושי. אותם מאפיינים. התרגול הבודהיסטי בכללו מדבר על צמצום, החלשת השורשים בתוך התרגול שלנו, כן? זה מה שעושה בהתעוררות, בחופש, זה כאשר השורשים האלה הם לא התגובה מיידית, הם נחלשים, נפתח שם איזשהו מרחב אחר, אותו מרחב שאותו אנחנו מטפחים כאן. השורש הנוסף זה השורש של הצד השני, הוא לא, כן, לא בתוקפנות, אבל הוא בתשוקה, ברצון לעוד. מה שנקרא באנגלית last, תאווה, אולי בעברית המילה תאווה, רצון לעוד. עוד כוח, עוד טריטוריה, עוד כסף, עוד רכוש, עוד עונג. וזה לא פחות סבל, אני לא יודעת, אנחנו הרבה פעמים לא מזהים את התנועה הזו כסבל, כי כביכול יש בה משהו נעים ומרווח, אבל זה, העבדות שלנו היא שם. העבדות שלנו היא שם. העוד הזה, הבלתי מסופק, לרצות יותר ויותר ויותר. ועד כמה אנחנו פוגעים בעצמנו ובסביבה כשאנחנו רוצים יותר, צורכים יותר. אנחנו כבר רואים את הסביבה שלנו. אוקיי, אז זאת גם התנועה הזו של ה... כן? כשורש של סבל, כגורם לסבל. אין שמה סוף לרצון. צמא תמידי, כן? מושג צמא, כל הזמן יש שם צמא. קשה מאוד להרוות. וגם אם יש רוויה, אולי זה לשנייה, אבל עדיין אני... אני רוצה להראות כי גם פה על הקרית אנחנו יכולים לראות, יש רגעים של רווחה, זמנים של רווחה בחיים שלנו, של שמחה, הם מתגמדים, הם כאילו לא מקבלים את המקום שלהם. זה בדרך כלל מגיע עם התחושות של נעים. המקום הזה, כשנעים הרצון לעוד ועוד מן הנעים הזה, מהטעים הזה. והשורש האחרון מתוך השלושה, זה השורש של האשליה, של הבורות. עכשיו, אני לא יודעת כמה אנחנו מוכנים להודות בפני עצמנו שבבילדין, ולא משנה כמה, איזה אנשים אנחנו, מה העיסוק שלנו, ו... עד כמה אנחנו אינטליגנטים, חכמים, מתרגלי מדיטציה, מודעים מרגע לרגע, בתוך התודעה שלנו יש את שורש השכחה והאשליה, הבלבול. החלק הזה שאנחנו נהיה מה שנקרא, שלא נדע מה באמת קורה, שהתודעה משכיחה מאיתנו או מעלימה מאיתנו, כן? זה חלק הזה שמשכיח ומעלים. אני מאוד אוהבת את הדימויים הבודהיסטיים של, של השלושה האלו. אני מאוד אוהבת, יש לזה דימויים של בעלי חיים, וזה מאוד מאוד יפה. אם מישהו פעם ראה, יש מין מנדלה כזאת של גלגל החיים הבודהיסטי, והשלושה האלה נמצאים ממש באמצע של המנדלה. אז הבעל החיים של הסלידה, מי שמייצג אותו זה הנחש. והבעל החיים של התשוקה, אז מי שמייצג אותו זה החזיר. והם חוזים אחד בזנב של השני. ומה שמייצג את ה... סטיבן לא הסכים אולי אם זה, יש לו רכשים חזקים לבעל החיים הזה, זה התרנגול של הבלבול. אז התרנגול שלא מרים את הראש, הוא בעיקר עסוק בלנקר ומסתובב סביב, כן, הזנב של עצמו. תסתכלו, כל הזמן הם מנקרים, הם לא, כאילו לא מעניין אותם ללכת לראות בזדות זרים, הם לא, יש פה, הם מחפשו את הזרעים ממש בסביבה הכי קרובה ונקרו לתוך האדמה, ו, אוקיי? אז, ורואים את זה מאוד יפה, איך הם אחד אוחזים בזנב של השני, וזה הגלגל הזה, ואנחנו שם, שלא נתבלבל. זה מה שקורה לנו. אחד מהשורשים האלה, כל רגע, יש שם משהו אחר שאולי יותר דומיננטי. וכשאנחנו מדברים על חופש ושחרור, אז זה חופש השחרור מהשורשים הללו. כן? ומה שהם גורמים, מה שהם מביאים אותם. ובתוך המקום הזה, אני מקווה שהסברתי מספיק, כאילו, את ה... את ה, את השורש הזה של האשליה, של הבלבול, של הלא לדעת, יש בזה הרבה פעמים כל החלק שבאנו של הכחשה, שאף אחד לא יודע שהוא בהכחשה, כי אם היינו יודעים שאנחנו בהכחשה, זה כבר לא הייתה הכחשה, נכון? הייתה שם בהירות. אבל זה העניין, החלקים שאין לנו הירות לגביהם. ופה אני אומרת שוב, אני... יש צורך בענווה במקום הזה. כי זה מה שנקרא, זה מה יש. אז כאילו, אנחנו יכולים לעשות, וזה מה שאנחנו עושים מרגע לרגע. בטח ובטח בתרגול, שלא רק של המטה, שאנחנו מביאים את ה, כרגע את הבהירות, להוציא, ככה לאפשר לכל מה שמצוי בלב, בין אם אנחנו יודעים מה ובין לא, לבוא לידי ביטוי. אבל בטח ובטח בתרגול של תשומת לב. של בהירות, שאנחנו רוצים להביא בהירות לתודעה, רוצים לראות את המציאות נכוחה. זה התרגול של הויפאסנה, ראיית המציאות נכוחה. לא כמו שהיא נעימה לנו, לא נעימה לנו, רצויה לנו, לא רצויה לנו, ככה זה. Okay? ככה זה של החיים. ולכן הרבה מאוד ממה שעושה את ההבדל בפעולה שלנו זו הכוונה. כי הכוונה היא גם זו, אני לא אכנס לכל המושג הזה, הכוונה היא גם זו שיוצרת את הקרמה, אוקיי? כוונה, עם איזה כוונות אני מגיעה לעשות פעולות שונות? עם איזה כוונות אני פועלת בעולם? עם איזה כוונות? אם אני באה ואין לי שום בהירות לגבי הכוונה ומה שנקרא הבלבול רק מנהל אותי, אז זה סוד גדול מה יצא שם, מה יקרה שם. כי אנחנו יודעים שאם יש בלבול, אז לא בטוח שיש שם דיוק, בכלל אפילו בעשייה. לכן אנחנו יכולים רק לשים לב לכוונות. וכשאנחנו באים עם הכוונה, ולפחות אני חושבת רק על המיומנות הזו שמתפתחת, אנחנו מפתחים כאן, אפילו הרגע הזה, רגע אחד לעצור לפני עשייה, רגע אחד לעצור לפני שאנחנו אומרים מילים, רגע אחד לשים לב לפני שאנחנו עושים מעשים, מה הכוונה? ותראו כמה אנחנו שמים כאן דגש על הכוונה. זה לא על התוצאה, זה על הכוונה, הכוונה לפתוח את הלב. הכוונה להביא רכות, הכוונה להיות בקשר, הכוונה להיות בקשב. כי הכוונה יש בה את הזרעים. איזה זרעים אנחנו זורעים? וזה הסיפור של קרמה. איזה זרעים אנחנו זורעים? ובידיעה שבכל רגע אנחנו זורעים זרעים. במחשבות שלנו, במעשים ובמילים. זה זרעים. ולכן יש את תשומת לב, לשים לב שאני זורעת את הזרעים שאני ארצה לאכול את הפירות. שהפירות הם אלה שאני ארצה לאכול אותם. בין אם זה מחר ובין עוד זמן לאחר מכן. אנחנו יכולים, כשאנחנו מסתכלים על העולם שבו אנחנו חיים, בין אם זה, אני חייבת להגיד, העולם מספק לנו הרבה כביכול הומור, כן? יש הרבה הומור, יש מנהיגים שאנחנו משפשפים את העיניים לראות שזה אמיתי, מה שקורה. והרבה פעמים זה עושה תחושה של חוסר אונים, ובאמת אנחנו חוסר אונים. רק השאלה היא, שוב, מה הבחירה שלנו בתוך המקום הזה? ולכן אפשר לראות, איזה מנהיגים מתחזקים, איזה שורש. דרך אגב, ככה זה גם השליטה שלהם. אם דרך המנהיגים שיוצרים הפרדה, עכשיו זה כלל עולמי, שלא יחשדו בי שאני מדברת על מישהו מסוים. אבל אפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה, מסתכלים, והאם מה שקורה שם זה משהו שהוא נגד מישהו, יוצר תוקפנות, לא משנה כרגע אם זה כלפי דת, אפשר לראות את זה all over, אם זה כלפי דת מסוימת, אם זה ג'נדר מסוים, או חוסר ג'נדר זה גם משהו, כל אחד מהדברים האלה של ליצור, ומה שקורה, שבגלל שהשורשים האלה מצויים אצל כולנו, בקלות אפשר לגייס אותנו לשם. בקלות. לא צריך לזרוע אצלנו ולחכות שהפירות יגיד, לא, הזרעים האלה נמצאים אצל כולנו, לכן בקלות. אפשר ליצור את התינה והשינה וההפרדה. אוקיי? ואפשר לראות איך לחלקים בעולם שלא מספיק להם, זה עוד לכבוש ועוד מקום ועוד, כן, עוד ועוד, אפשר לראות את זה. אז אני חוזרת אל הזרעים כי זה מה שאנחנו עושים פה. ואני חושבת שהמעט כביכול הזה, הוא המון, איך אני לוקחת אחריות על הלב שלי? מה הלב שלי יתדר כשהוא יצא לעולם? איך הוא יגיב כשהוא יפגוש תוקפנות? או יתעורר בו תוקפנות, תתעורר בו. או בכמה קלות אפשר יהיה ליצור שם איבה. או את התחושה של, אם אני לא אקח עכשיו לא יהיה לי, שזה גם קשור לצורך בלגור ולאסוף. וכאן בתנועה הזאת שהיא, מי כמוכם רואים שהיא לא פשוטה, אבל אני חושבת שזו האחריות הכי גדולה שאנחנו יכולים לקחת על החיים שלנו ועל העולם בכלל. כי מתוך התנועה הזאת גם באים המעשים שלנו. ויבוא ההדהוד, סטיבן דיבר על, כן, על האדוות. מתוך המקום הזה גם מגיע איך אנחנו נהיה בעולם. אז אנחנו בקלות יכולים להיכנס לייאוש, כי מה אנחנו כאן בעולם, מאה לעומת. לא, זה לא... בואו לא נקל ראש בחשיבות של זה. הטיפוח הזה יש לו משמעות, כי הוא לצאת זה להוציא את עצמנו מהשכחה, כן? מהחלק שנרדם. החלק שנרדם, אנחנו גם בשדה הנוחות שלנו, כן? האשליה קורית הרבה מאוד שאנחנו בשדה הנוחות. אנחנו שוכחים. שוכחים לטפח, כי החיים שלנו טובים, אז למה? אתם מכירים את זה? לא? החיים שלי טובים, אז אין לי זמן לעצור לעשות מדיטציה. אבל הרבה פעמים זה קורה, מתי אנחנו מתעוררים? בחוויה של קושי. ובחוויה פתאום שדברים כאילו זורמים לסביעות רצוננו בחיים. ככה גם נכנסת השכחה, כי הכל נכנס לתוך המובן מאליו. כן, הבלבול הוא אותו אזור של התודעה שמשכיחה מאיתנו, כן? אנחנו, הדברים הם מובנים אליהם, וכשהם מובנים אליהם, אנחנו לא רואים אותם. זה גם הדמות הניטרלית שדיברנו קודם לכן. לא רואים. לא כי אנחנו לא רוצים לראות, פשוט לא רואים. אז אני רוצה לעבור באותו מעבר של מתוך התרגול שאנחנו עושים פה, לדבר על על החמלה. ומה זה האיכות הזו של החמלה כטיפוח, כמקום, אני לא יודעת כמה שמעתם, אבל אני שומעת בשדות שאני מסתובבת בהן את המושג, כנראה ש... לא כנראה, אני חושבת שהדלי למה ככה מפמפם את זה על אובר, המושג חמלה עצמית, פעם זה החמלה, חמלה עצמית, כי יש משהו, ואני חושבת שהמושג חמלה עצמית הגיע לא כי זה במקורות, אלא כי יש משהו במערב שיודע לדבר על חמלה, אבל אין שום קשר למה קורה בפנימיות שלנו. פנימה זה המון שיפוטיות ותובענות וביקורת וזה, ונראה לי שהתחילו להבין שאיתנו צריך לדבר אחרת. שהמושגים הכלליים של חמלה זה אמורפי, וצריך לדבר על חמלה עצמית. אז אני אדבר על חמלה כי החמלה, הבסיס של איכות של חמלה, ומי מאיתנו לא רוצה להיות חומל. בכוונות שלנו אנחנו מאוד רוצים להיות שם. מאוד. האיכות הזו היא איכות של מטה, קודם כל, זה של לב פתוח. הייתה איכות של להיות ללא תנאי, שהלב יהיה פתוח ללא תנאי. ההבדל והדקות בין מטה לחמלה או לקרונה, זה סבל. בחמלה יש את ההיבט של סבל. חמלה מתעוררת לנוכח כאב או סבל. אוקיי? פנימה והחוצה. ולא סתם דיברנו כאן הרבה על רכות ולהיות כאן עם אותה כף יד רכה, להיות עם החוויה, כי זה הביטוי של החמלה. המוכנות שלנו להיות בלב פתוח גם שהחוויה העכשווית היא סבל או לא נעימה, גם אם לא נקרא לזה סבל, לא רצויה. היינו שמחים לטטא אותה, להזיז אותה, למצוא שם משהו אחר. ויש, כן, אנחנו, אם נסתכל ונביא ככה את תשומת הלב, האם יש מישהו פה באולם הזה שלא חווה כאב במהלך היום, אתמול, במהלך היומים, במהלך אולי כל רגע, יש משהו בלזכור שכאב הוא לא איזה, זה לא דברים שקורים לנו כשאנחנו לא מצליחים. זה לא כישלון. כאב זה חלק ממשהו שקיים בתוך החיים. אנחנו הרבה פעמים מנסים למצוא לכאבים פתרונות. והמילה חמלה, יש משהו בלחמול, זה כמו, זה פשוט היכולת להיות, זה לסק להיות עם זה. לא לסבול את זה, כן? אבל להיות עם זה. כשהלב נשאר פתוח. כי כאב וסבל, מה שהם עושים אוטומטית, יוצרים קיבוץ. זאת התנועה האוטומטית של המערכות שלנו בזמן של כאב וסבל. ולכן אנחנו פה בתרגול של, שאנחנו מדברים על חמלה, אז זה אותו לב פתוח לנוכח סבל. המוכנות להיות עם חוויה של כאב, שלי ושל האחר, של מי שלידי, לצידי, בעולם, המוכנות להיות בכאב הזה, הכאב של האחר והכאב שלי בדיוק באותה מידה. זה לא לקחת לאחר את הכאב. זה לא לטפל לאחר בכאב. המוכנות להיות שם עם הכאב. ואנחנו יודעים שאנחנו עם כאב, אז יש כאב, כואבים. אבל תמיד השאלה היא, מה קורה ללב? וכשיש שם אהבה עם הכאב, האיכות הזו היא איכות מרפא. חמלה היא איכות של ריפוי, כמו מתה. איכות של ריפוי. לפעמים אנחנו יודעים, לא לפעמים, פעמים רבות, שבמצבים של קושי, כל מה שאנחנו צריכים זה שמישהו יהיה שם. לא יפתור לנו, לא ייקח לנו, לא יגיד לנו מה לעשות, אלא הנוכחות הקשובה הזו ללא תנאי. אוקיי? וזה לא שאנחנו יכולים ללחוץ על כפתור ולהגיד, טוב, הנה, זאת החמלה. זו איכות מתפתחת, והיא מתפתחת מהפנימיות שלנו, מהמוכנות לשים את היד, לחוש את הכאב ולהגיד לו, אני איתך. כי הדבר האוטומטי שקורה, שהוא בדיוק, הוא דומה, ושהוא דומה והוא ממש לא, זה הרחמים, ולכן אנחנו הרבה פעמים נחווה את הרחמים העצמאיים ברגע של קושי. כן, כאילו מישהו נפל עלינו כגורל הקושי הזה. כן, ואז יש משהו שהוא בדיוק ההפך מעוצמה. אז זה לא הרחמים. למרות שאומרים שבמקור, במקור, הרחמים בעברית זה מהמילה רחם, ורחם היא דבר שנושא. משהו שמכיל. ואנחנו יורדים ככה, קצת משחקים עם המילים. אוקיי? אז בחמלה יש את המוכנות להיות עם הכאב של אחר גם. להשתתף, להיות בלב פתוח. ואנחנו יודעים שבזמנים של קושי וכאב, הסביבה מתרחקת, מתכווצת. אני רוצה לדבר על איכות נוספת שסטיבן הזכיר אותה, דיברנו עליה, זו המודיטה. ומאוד חשוב לי להזכיר את שתי האיכויות האלו יחד, החמלה עם השמחה. וזו לא סתם שמחה. אתם זוכרים את השמחה מאתמול בלילה, מי שהיה פה? אני לא יודעת כמה חוויתם אותה. אני ממש הרגשתי דבקה בלב. שמעתם את הדבקות שרצו שם? יש, זה היכולת לשמוח בשמחת האחר. זה, ופה, אני מרגישה קצת, מה שנקרא חבל כזה, שאין מספיק פופולריות לדבר הזה, כאילו של המודיטה. המודיטה היא איכות שהיא לא, זה לא רק להיות עם הכאב של מישהו אחר, אלא להיות עם השמחה כאילו זו השמחה שלי. ותחשבו כמה פוטנציאל של שמחות יש לנו. ממש ככה. ואיכשהו אנחנו לא עולים על הסטארט-אפ הזה. לא לוקחים אותו. לא מצליחה להבין למה. כמה שמחות יש כל רגע בסביבה שלנו. אצל החברים שלנו, אצל המשפחה שלנו, אצל השכנים. כל הזמן קורה משהו שמח. אני לא מדברת על חתונות, רק כן, על אירועים משמחים. אלא באמת קורים דברים טובים כל הזמן. והמודיטה, תחשבו על זה. איזה כמה, לחוות את השמחה, כאילו כן, כל השמחה של מישהו אחר, זה כמו השמחה שלי. לא שמחה לעד, אחר לגמרי. אז ברור שתחושת החסר לא תיתן לנו, כן? יש לכל אחד מה... יש סיבות למה לא. יש סיבות למה לא. כי יש את התכונה של חוויה של חסר, כי אם לא יש, סימן שלי לא יהיה. ואז איך אני יכולה לשמוח בשמחתו, שמחתה שקרה לה משהו? כי אם היא הצליחה, אז אולי אני לא אצליח. התחושה היא של צמצום העולם הזה. יש משהו בחוויית הצמצום, כן? שכאילו יש צמצום בשמחות. ואי אפשר שזה יהיה של כולם. וזה גם יושב, כן, המושג, הדבר הזה שנקרא קנאה. על זה הקנאה מושתתת. והאמת שזה שוב חלק מהשליה. זה חלק מאותה השליה. זו תפיסה שגויה שיש חסר בשמחות או בדברים טובים שקורים. שצפוף שם למעלה בפסגה של האושר, מה שנקרא, כאילו. כן? אז זו הזדמנות לראות את זה. וזו המודיטה, יכולת לשמוח בשמחת האחר. כאילו זו השמחה שלי. עכשיו בואו נזכור, אולי אני אתן פה לטובת כל מי שלא מכיר את הדימויים. זה דימויים שמופיעים במקורות. אתם זוכרים שדיברנו על המטה, אז הבודה אמר, כן, כמו, וקראתי את זה מהסוטרה, כמו אם, כן, כמו אם לילד האחד והיחיד. זה המטה. אוקיי, okay, זו התנועה הזאת של אהבה. בחמלה מדובר, כן, כמו ההורים לילד, מה שנקרא, עם צרכים מיוחדים. יש שם את אותה אהבה ויחס לצורך המיוחד הזה, לכאב שיש שם, או לקושי של הילד. זה לא שמרחמים עליו ומטפלים בו בצורה כזאת ומונעים ממנו את החיים, אלא ברור שיש שם איזשהו אקסטרה יחס בזכות הקושי. בשמחה, עכשיו, כל האיכויות האלו, מאוד חשוב שנזכור, הם לא משהו שאנחנו חסרים בהם, הם נמצאים שם בבסיס של החיים שלנו. זה לא שאנחנו עכשיו עסוקים בלייבא, אוקיי? זה נמצא בבסיס של החיים, וגם על זה הבודה הצביע, בגלל זה הוא דיבר על ההורים. מה, זה מופיע, זה קיים בפנימיות שלנו. וכן, כמו שה... במטה כלפי הילד ובקרונה, בחמלה כלפי הילד עם הקשיים, אז בשמחה זה כאשר הילד שלנו חווה הצלחה, מכל סוג. מתחיל ללכת, התחיל להחזיק משהו, לא יודעת, הצליח באיזה מבחן. להורים, כהורים, זה נורא ברור. מה זאת אומרת? בטח שזאת השמחה שלי, כן, אומרים את זה גם, זאת השמחה שלי. אז אם יש לנו את זה, אם יש את זה בילט אין להורים, כן, זה יוצא כלפי הילדים, הבודה אומר, אותו דבר כלפי כל היצורים. אוקיי? זה לא שאנחנו חסרים באיכות, היא קיימת, בואו נרחיב אותה. ההזדמנות להרחיב אותה. וכאשר האיכויות הללו מתרחבות, זה המקום של איפה אותם שורשים של תוקפנות, של בלבול או אשליה, אשליה שאני זה הגוף הזה ולמי שאני צריך לדאוג זה פה וזה העם שלי והמדינה שלי, כאילו הניתוק, זה סוג של אשליה, זה נובע מתוך האשליה. נובע מתוך האשליה כי השורשים האלה גם יודעים, כן, מזינים זה את זה. אז אם יש בנו, בואו נראה את הפוטנציאל של רוחב הלב, ולכן, כן, נקראים האיכויות הבלתי מדידות. אין להם גבול לאיכויות האלו, לכמה רחוק ולאן זה יכול להגיע. אחד המשפטים שאני מאוד אוהבת של הדלאי לאמה שאומר, מעולם לא פגשתי אדם זר. זה משפט שהוא כל כך מהדהד בפנימיות שלי. מעולם לא פגשתי אדם זר. ואני רוצה ככה לקשור את זה לתוך התרגול שלנו כאן. במקום של המוטיבציות, okay. מכיוון שגם בקבוצות יש איזושהי מוטיבציה, נקרא לזה רצון, שאם אנחנו כבר באים לכאן לשבוע, אז בואו נצא עם תוצאות. ואם אני אעבוד עם הדמות שקשה לי איתה, סימן שאני אעשה עבודה. אז אני רוצה כאן כאילו לא להרגיע את המוטיבציות כי הן חשובות, אבל רק לומר שזה כאילו, יש כבוד לתהליך וגם למסתורים של התהליך. יש לנו בראש סיפור על קושי ועל אדם קשה. ויש לנו את הסיפורים האלה. וקורה משהו בלב, והלב שיצא מפה הוא לא אותו לב שנכנס לפה. אוקיי? אז בעדינות שאנחנו מפתחים פה, הקושי הוא לא באמת עם הדמות, היכולת שלנו להיות בקושי עם עצמנו. וזה משהו שאני רוצה ככה לומר, כי אני מאוד סומכת על התהליך הזה, באופן אישי. ואני יודעת שאם אנחנו הולכים בו בעדינות, וניקח את הכלים האלה, אז יקרה משהו אחר, יש איזשהן טרנספורמציות שהלב לא מרים דגלים ומספר לנו עליהן. אבל בזמן אמת אנחנו נראה את ההבדל. אוקיי? בזמן אמת נראה את ההבדל. ולכן אני רוצה להזמין אתכם רגע אחד להניח לדמות הקשה הזאת. הדמות. שאולי בזכותה או בגללה אנחנו יושבים פה בכזו מוטיבציה. יש לה כבוד, אבל מהמקום הזה רק לומר, בואו נמשיך במה שאנחנו עושים, it's good enough, כי הטיפוח העדין, בעיקר בפנימיות שלנו, את עצמנו, משהו משתנה כבר בחדרי הלב. Okay? ואם התרגול של החמלה שאנחנו נתחיל לתרגל אותו מחר, אז אנחנו נראה שלאט לאט משהו באפשרויות, במרחב שיפתח, הוא יהיה אחר. אוקיי? ואני סומכת עליכם בנושא של דמויות שמביאות איתם קושי לחיים שלנו, נקרא להם ככה. או אתגרים. אז תודה רבה על ההקשבה. בואו נשב כמה דקות.